טוב, הגענו לזוגות. יוסף בן יועזר איש צרידה ויוסף בן יוחנן איש ירושלים קיבלו ממנו, זה מאנטיגנוס. יוסי בן יועזר אומר, יהי ביתך בית ועד לחכמים, ואהבה מתאבק באפר רגליהם, ואהבה שותה בצמא את דבריהם. רש"י, יוסף בן יועזר איש צרידה וכולי, קיבלו ממנו מאנטיגנוס, קיבלו התורה. וכל הזוגות הללו, השנויים כאן, ראשי סנהדרין היו. ופירשו חכמים במסכת חגיגה שאחד מהם נשיא, שני לא אף בית דין. אז אם כן, יש פה סדר. שני גדולי הדור שעמדו בראש הסנהדרין. אחד הנשיא, השני אב בית דין. נתחיל עם יוסף בן יועזר שאמר, יהי ביתך בית ועד לחכמים. אומר רש"י, ללמד שם. ומפורש בברייתא מלמד שיהיה ביתו של אדם מזומן לחכמים לבית ועדם. כאדם שאומר לחברו, שמור לי בבית פלוני. כלומר שביתו יהיה ידוע כמקום שהחכמים יכולים להתכנס בו. והווה מתאבק. מה זה מתאבק באפר רגליהם? לשמשן, שהוא מלשון אבק ואפר, שישב לפניהם בקרקע. והווה שותה בצמא את דבריהם, כאדם שהוא צמא ושותה לצמאון, ולא כאדם שהוא שבע. זאת אומרת, יש פה שלושה דברים שמראים על היחס של האדם לחכמים. ביתו, שימושו את החכמים, ולימודו מהם. שלושה דברים יש כאן. מה אומר המהר"ל? יוסף בן יועזר איש צרידה ויוסף בן יוחנן איש ירושלים. כבר פירשנו. למה לא היה גם כן זוג עם אנטיגנוס, איש סוחו, כמו שהיה זוג מכאן ואילך? כי אצל כל המקבלים שזכר היו שניים, יוסף בן יועזר איש צרידה ויוסף בן יוחנן איש ירושלים, וכן הזוגות האחרים, ואין לו מה כלל שהיה דבר זה במקרה. וזה כי כאשר הייתה הקבלה הבאה מזה לזה, מן משה ליהושע, משועי זקנים, ותמיד לא היו מקבלים האחרונים במדרגה כמו הראשונים. זאת אומרת שזה לא היה שווה. אכן ראוי לבוא הקבלה מן אנשי כנסת הגדולה אל הזוגות, מפני שהם רחוקים זה מזה, כי הזוגות בעבור שהם זוג, לא הייתה קבלה ביד אחד מהם, רק בשניהם יחד. ואיננו דומה לזקנים ונביאים, אף כי הם היו רבים, הייתה קבלה אצל כל אחד ואחד מהם. שהרי לא נזכרו כמה היו הזקנים וכמה היו הנביאים, שתאמר שהייתה קבלה ביד כולם ביחד, כמו שזכר הזוג בשמם. וזה מורה כי אצל שניהם ביחד הייתה התורה. זאת אומרת, אל תחשוב שבגלל שזקנים ו... נביאים מוזכרים בלשון רבים, אז קבלת התורה הייתה דרך רבים. לא. זה קבוצה שלמה. אבל באותה קבוצה, כל אחד מהם היה מסוגל לקבל את כל התורה ולמסור אותה. מהזוגות משתנה המצב באופן רציני מאוד. מהזוגות אין כוח, אין כבר כוח לקבל את כל התורה לבדו. הם חייבים להיות שניים, לכן נקראים זוגות. זה תנאי בל יעבור. עד אז, כמו שראינו אצל שמעון הצדיק, וראינו אצל אנטיגנוס, וקל וחומר לאלה שקדמו להם, קבלת התורה הייתה מאחד לאחד, משה ויהושע. יהושע לזקן מן הזקנים, זקן מן הזקנים לזקן אחר. אחר כך זקן לנביא מתוך הנביאים, נביא לנביא, נביא לנביא וכולי. הגענו לזוגות וזה משתנה. מה שהוא קורה כאן בדורות. אבל הזקנים והנביאים ואנשי כנסת הגדולה לא הזכיר בשמה. ולאחר פירושו שאצל כל אחד ואחד הייתה קבלה של תורה. ומפני זה היה המוסר שנתנו אנשי כנסת הגדולה בלשון רבים, היוו מתונים, וכן מוסר אנטיגנוס, אל תהיו כעבדים. ואילו מוסר הזוגות בלשון יחיד, יאה ביתך, מפני כי לא תמצא אחר איתו. ולפיכך אמר בלשון רבים, כמו שהוא נחשב, כמו רבים, כמו שהוא נחשב אצל כמו רבים. אבל הזוגות שלא היה אחד מהם לבד ולא היה הכל, לא אמר בלשון רבים. זאת אומרת, מי שנחשב כרבים דיבר אל רבים, ומי שלא נחשב כרבים כי הוא צריך את הזוג השני, אז הוא מדבר בלשון יחיד, כאילו הוא פונה אל מישהו מסוים, ואין כבר בכוחו לפנות אל כולם, כי כדי לפנות אל כולם הוא חייב את הדרגה של רבים, הוא חייב את השני. הוא כבר לא מסוגל. שינוי סגנון. ומעטה הפרש גדול יש בין אנשי כנסת הגדולה ובין הזוגות. כי אנשי כנסת הגדולה היה להם שם בפני עצמם, וגם היו רבים, ולא היה כאן קבלה מחולקת. ולפיכך אין סברה כלל שתהיה בה קבלה מן אנשי כנסת הגדולה לזוגות. לכך כאשר הלכו לעולמם אנשי כנסת הגדולה ולא נשאר רק שמעון הצדיק, שהיה אחד בלבד, בקבלה לאנטיגנוס, שהיה גם כן אחד. מכל מקום אין כאן קבלה מחולקת כלל, רק ההפרש. כי שמעון הצדיק היה בכלל אנשי כנסת הגדולה, ואילו אנטיגנוס לא היה בכלל אנשי כנסת הגדולה. זאת אומרת, שאי אפשר היה לעשות את המעבר בבת אחת בין אנשי כנסת הגדולה לבין הזוגות. יש כבר פער מאוד גדול. אז איך זה נעשה? זה נעשה בהדרגה מאוד גדולה. מי אנשי כנסת הגדולה למי שהוא בעצמו מי אנשי כנסת הגדולה? וזה שמעון הצדיק. אבל הוא לא כל אנשי כנסת הגדולה, כי הוא מי שירא כנסת הגדולה. ומי שמעון הצדיק למי שכבר לא מי אנשי כנסת הגדולה, ודאין קרוב להם, כי הוא תלמידו של שמעון הצדיק. וזה מאפשר את המעבר עכשיו לזוגות. מפה, למה אנחנו צריכים את כל הבירור הזה? בגלל שמי שלא מבין את ערך הדורות במסירת התורה, תחסר לו הבנה יסודית בתורה. חושבים שתורה זה רק ללמוד סברות וידיעות ואפילו גמרות ואפילו מקורות ומדרשים והלכות. לא. תורה זה גם לדעת איך להתייחס לתורה ואיך להתייחס לחכמים של התורה. ולדעת את איך כל אחד ואחד, מה ערכם של הדורות הראשונים, ומה ערכם של הנביאים, ומה ערכם של אנשי כנסת הגדולה. עד כדי כך שמרה צריך להגיד לנו כמה הפרש יש בין אנשי כנסת הגדולה לבין דורות שבאו לאחר מכן. ועל מי מדברים? על הפער שיש בין אנשי כנסת הגדולה לזוגות שהם עוד קודם לתנאים. ואתה כבר צריך להרגיש איזה פער יש כבר. למה? כי אם אתה לא תבנה את היחס הנכון, אתה חושב שאתה יכול להיות חבר טוב של כולם. בסדר. הוא אמר, אז אני אומר אחרת. מה יכול להיות? אתם מבינים? אם רוצים לבנות את היחס לתורה, צריך לבנות את היחס לחכמים, צריך לדעת מה מקומו של כל אחד ואחד. ואנחנו עד היום חיים מפיהם של אנשי כנסת הגדולה. הם סידרו לנו את הסידור, והם סידרו לנו את התפילות, והם סידרו לנו את הברכות, והם סידרו לנו תקנות, וכל מה שאנחנו מתורה שבעל פה, זה מהם. יבוא מישהו ויגיד, אז מה אם גזרו מה שגזרו? אז מה? מה זאת אומרת, אז מה? תסתכל כמה המהר"ל מסביר לנו מה שקרה כשעברו את המעבר הזה שבין אנשי כנסת הגדולה לבין הזוגות, שבכלל מעלתם של הזוגות אנחנו לא מתקרבים להבנה כמה הייתה מעלתם. ועם כל זה, זה כבר לא אותו דבר. ולא היה כאן רק הפרש אחד, ומן אנטיגנוס באה הקבלה לזוג, כן? ההדרגה הזאת מתאפשרת עכשיו, ואין כאן גם כן רק הפרש אחד, כי אנטיגנוס היה יחיד בלבד, והייתה אצלו הקבלה של הכל, הוא עדיין יחיד. והזוגות הייתה קבלתה מחולקת, ולא היה אצל כל אחד הכל, ומעטה הכל בסדר, ואצל הזוגות נשארת הקבלה, כי הזוגות הם ראויים לבית שני, כמו שיתבהר והכל בסדר. אמנם הגרסה אשר נמצא בספרים הישנים קיבלו מהם, לא קיבלו ממנו, אלא קיבלו מהם. כתוב אצלנו בגרסה, יוסי בן יועזר יצדה ויוסי בן יוחנן יצדה, קיבלו ממנו. ממנו זה מאנטיגנוס. ואומר המהר"ל שיש גרסה שכתוב שהם קיבלו מהם, ורצה לומר כי הזוג הראשון קיבלו גם כן משמעון הצדיק ומן אנטיגנוס. ולפי הגרסה הזאת הכל נכון, כי לא היה ראוי שקבלו שניים מן אחד כלל, רק שניים משניים, ועתה היו שניים מן שניים גם כן. ומעתה לפי זה לא היה כאן רק חמישה זוגות, כי הזוג הראשון היו גם כן מקבלים מן שמעון הצדיק, ועוד יתבאר. טוב, אז זה שיעור ראשון בהבנת מסירת התורה.
כמה שנים חי שמעון הצדיק ואנטיגנוס? או כמה שנים שימשו בקודש? ויעביר זה לזה וזה, יעביר זה לזה.
שמעון 40 שנה. שמעון הצדיק.
טוב, ואנטיגנוס?
זה אנטיגנוס. אני לא יודע. לא יודע.
לא, כי הכוונה שלי, אם הכל היה... חס ושלום, הם שמשו בקודש ואחר כך, אני לא יודע מה נהיה ויעבירו הלאה או איך...
לא, ודאי, לא, מה פתאום? גם הזוגות שימשו, אבל זה לא אותה מדרגה. מה שהוא בא להגיד שזאת לא אותה מדרגה. הזוגות כבר צריכים להיות שניים כדי לקבל את התורה. כדי להקיף את כל האמת של התורה, חייבים להיות שניים. כמו שכל התורה זה רק הלל ושמאי ביחד. בלי הלל ושמאי ביחד, אין את כל התורה. יש רק חלק. יוסי בן יועזר איש צרידה. כבר אמרנו, כי הגדולים לפי גודל מעלתם, היה מוסך שלהם בדברים גדולים מאוד. הוא בא יוסי בן יועזר להזהיר על ביתו של האדם אשר שם דירתו, ששם תהיה החוכמה. ואין ספק כי ביתו אשר שם דירתו הוא עיקר גדול כאשר הוא בית אלוקי קדוש. לפי שהאדם תמיד שם. וכאשר ביתו אשר שם דירתו במעלה, נחשב לאדם שיש לו מעלה גדולה עליונה. והתבהר בסמוך שבא לתקן בית האדם בעבודת השם יתברר, בפרט באהבתו וביראתו. וכבר אמרנו כי אנטיגנוס תיקן את האדם עצמו. ואין האדם בלבד, כי צריך הוא אל בית ואישה ובני בית. ובא הזוג הזה לתקן הבית ואשר הוא צריך אליו בבית, באהבה וביראה. ולפיכך אמר, יהיה ביתך בית ועד לחכמים, שיהיה ביתו ביתו חכמים, וזהו שלמות גדול, כאשר ביתו הוא עומד לחכמים. ואמר והווה מתאבק באפר רגליהם, כלומר, שלא יהיו החכמים נחשבים אליו כמו דרך החברים, שבזה היה ממעט במעלת החוכמה, כאשר הוא עדיין אינו חכם כמותם, אבל יהיה מתחבר להם, דהיינו להשפיל תחת רגליהם, וזהו אבי מתאבר באפר רגליהם. למה דווקא באפר רגליהם? שהוא סוף שפלותם, עד שיהיה מתחבר אל שפלותם. זאת אומרת, שהאדם צריך לראות את עצמו כמתחבר אל החכמים, אפילו במה שנראה המקום השפל שבהם רגליהם. אפילו שם הוא צריך להתחבר. ויהיה מתאבק בהם, להשפיל עצמו לגמרי, עד שיהיה מתחבר אל שפלותם. ודבר זה ראוי, וזה מפני כי השכל גם כן הוא נבדל. ואם מתחבר לתמיד חכם כמו שני חברים, לא היה החכם אצלו במדרגת השכל שהוא נבדל. חברים. מה? הכוונה היא שכדי לקבל מחכם, אתה צריך לעשות את עצמך כלי קיבול אליו. כי אם אתה משווה את עצמך לתלמיד חכם, אז אין לך כבר מדרגה של קבלה לעומתו, כי אתה משתווה אליו. אם אתה מרגיש שווה אליו, אז אין לך כבר קליטה וקבלה ביחס אליו. ואז לכן לא תוכל לקלוט ממנו את המדרגה האמיתית שבו. צריך לדעת, זה, לזה הוא מתכוון כשהוא אמר, ודבר זה ראוי, וזה מפני כי השכל גם כן הוא נבדל. מה זאת אומרת השכל הוא נבדל? הכוונה שהשכל הוא דבר מופשט, והוא לא שייך למדרגת החומר. הוא נבדל, הוא במהות שונה מהחומר. זאת אומרת, מעולם אי אפשר יהיה להשוות בין השכל בין הרוח לבין החומר. זה שני דברים שבמהותם הם שונים. עכשיו, מה אתה בא לקבל מן החכם? אתה בא לקבל ממנו רוח, רוחניות. אם אתה מרגיש שווה כלפיו, אז לא באת מקבל ממנו דבר נבדל, כי הרי אתה מרגיש שווה אליו. אתה רוצה לקבל ממנו רוחניות, צריך להרגיש במה יש פה הבדל, איך מדרגתו היא מתנסה, מתעלה מעל המדרגה שלך. אחרת, מדרגתו לא תשלים אותך. כי אתה ממלא חושב שאתה כבר במדרגה שווה. לכן אומר המהר"ל, לימד אותנו יוסף בן יועזר. יהיה ביתך בדבד לחכמים, עשית את הבית שלך, מקום לקודש, מקום לחוכמה, מקום לחכמים. עכשיו החכמים הגיעו אליך, אז תיזהר. אתה צריך לדעת שהם נבדלים ממך. הם באו לביתך. אל תחשוב שעכשיו, כיוון שהם קרובים אליך, הם שווים אליך. זה שני דברים שונים. בין קרבה והשוויה. ואם מתחבר לתלמיד חכם כמו שני חברים, לא היה חכם אצלו במדרגת השכל שהוא נבדל. ולא שיהיה נבדל לגמרי מן התלמיד חכם. שאם כן לא היה תלמיד חכם אצל האדם במדרגת השכל שהוא באדם. זאת אומרת, מה עושה כאן המהר"ל? אומר, כן, אז אם ככה, אז בכלל החכם אולי שמה מרחוק. כיוון שכדי לקבל ממנו צריך להרגיש כמה הוא מובדל. אבל אומר המהר"ל, מובדל לא מובדל. כמו מה? כמו שכל באדם שמובדל מגופו, אבל בגופו. מחובר למוחו. אתה רואה, מצד שני, מצד אחד, ברור שצריך להרגיש שהחכם הוא לא במדרגה שלך. ומצד שני, צריך להבין שאתה גם יכול להתקרב אליו. שני הדברים ביחד. ולא שיהיה נבדל לגמרי מן התלמיד חכם, שאם כן לא היה תלמיד חכם אצל האדם במדרגת השכל, שהוא באדם, שנמצא השכל בביתו, הוא גוף האדם הגשמי, שדומה לבית, כי השכל נבדל מן האדם, רק יש אל האדם קישור עם השכל, ובזה האדם מתאבק בשכל, וכך יהיה נוהג עם תלמיד חכם בביתו, שהיא נמצא תלמיד חכם בביתו, אבל לא יהיה לו חיבור גמור אליהם, רק מתאבק באפר רגליהם, כאשר ראוי לנהוג, וכאשר יימצא השכל באדם שהוא נבדל מן האדם, אין לו חיבור גמור עמו, רק שנמצא עמו, ואבן זה מהר"ל מגלה לנו סוד. הוא מגלה לנו שהמשנה הזאת, היא מדברת על האדם, על ביתו ועל החכמים שבאים אליו, ובעצם זהו גם משל לאדם עצמו. יהיה ביתך גופך, בית ועד לחכמים, מקום לשכל ולחוכמה. מי זה החכמים? החוכמה שבך. והווה מתאבק באפר רגליהם. כלומר, הגוף צריך להיות נכנע בפני השכל, ולקבל ממנו, ולא לחשוב שהוא יכול להשתוות אל השכל. זה נקרא, והווה מתאבק באפר רגליהם. אז מצד אחד השכל נבדל, מצד שני הוא בך. אותו דבר החכמים באים לביתך עם קרובים אליך. קרובים אליך משתווים לך? לא, שונים ממך. שונים ממני, רחוקים ממני, מנותקים ממני? חס וחלילה, קשורים אליך ואתה קשור אליהם. אבל עם כל זה, יודע שהם נבדלים ממך. נכון, בדיוק, זה מה שהוא הסביר. שבביתו של האדם צריכות להיות מתגלות גם מדרגת האהבה וגם מדרגת העירה. זה כמו שהוא הסביר לפני כן לגבי הקדוש ברוך הוא. אהבה ועירה. אתייל עמכם בגן עדן. יכול אף לא תראו ממני? לא. להיות לכם לאלוקים? יש עדיין פער עצום. ואמר סוף דבריו של יוסף בן יועזר איש צידה, והווה שותה בצמא את דבריהם. פירוש, כמו שהשכל הוא משלים את האדם, וכאשר אין השכל באדם, אז האדם חסר, ובשבי ובשכל יושלם האדם, ולפיכך ישתה האדם בצמא את דבריהם. איך אמר רש"י? בצמא ולא כאדם שרווי. כל מילה שאומרים החכמים, כל מילה שמסרו לנו, היא צריכה להיות יקרה בעינינו, כאילו זה הדבר היחיד שהם אמרו. לא, טוב, אני מכיר, חכמים כבר אמרו את זה, בסדר. לא, בצמא. השתוקקות עצומה, כי אדם מאוד צמא, שחייב מים. פירוש, כמו שהשכל הוא משלים את האדם, וכאשר אין השכל באדם, אז אדם חסר, ובשכל יושלם האדם, ולפיכך ישתה אדם בצמא דבריהם. כי האדם שלא ישתה הוא חסר, ובשתייה יושלם. ולפיכך הוא שותה בצמא, והוא לאות מאוד אחר השלמת חיסרון שלו. זה שכל זמן שהוא חסר, אינו בטוב, ולכך ישתה בצמא דבריהם. כלומר, פה התנא לימד אותנו, אתה מבין כמה אתה חסר? אתה כמו עץ יבש. אתה חייב שישקו אותך. אתה, אם לא ישלימו אותך, אתה עץ יבש. לכן, כשאתה בא ללמוד מן החכמים, תהיה מודע שכל מילה שהם אומרים בא להשלים אותך. כשאנחנו לומדים גמרא, אנחנו רואים כל מילה. כשאנחנו לומדים מדרש, אנחנו רואים כל מילה. מדקדקים בכל מילה. שותים בצמא. אולי המילה הזאת תיתן לי הבנה חדשה לגמרי, בזכות אותה מילה. כן. זאת אומרת, שאם מתאבק באם אדם לא כל הזמן מחובר אל השכל שלו, אז הוא יוצא אדם חסר מאוד. מתאבק בשכל זה אומר שכל מעשיך היו על פי שכל. יש אנשים שפועלים בלי שכל. רגש, אינסטינקט, דחפים. מה? זה בדיוק העניין. אתה צריך להיות קשור אליו, ולמרות שאתה קשור אליו, הוא ממשיך להיות נבדל ממך. הוא ממשיך להיות נבדל מן המציאות החומרית שבך. אתה קשור אליו, והוא באמת מופשט. הוא לא חלק מהגוף שלך. יש לו מדרגה שמתנסה מעל הגוף, ועם כל זה אתה קשור אליו. בדיוק כמו החכמים. החכמים הם למעלה מאיתנו. ואנחנו קשורים אליהם. מחוברים אליהם. זהו.
הפרק להם גם כן מציין דבר אחד. אם אדם מגיע לנתנות כזאת גדולה שמגיע לפרק להם, זה משהו מוכן לקבל מהם.
צודק.
דרגה הכי נמוכה ודרגה הכי גבוהה גם?
כן.
כן.
אחרי דבר מקבל.
אבל איך הוא משווה? מתאבק באפר רגליהם ומתאבק בשכלו. איך הוא הגיע מהרגליים לראש?
מה שלא מקבלים דרך השכל, מקבלים דרך הרגליים.
טוב. זה שיטה אחת. גם לשכל יש חלק מאוד גבוה, ויש חלק שאתה מרגיש קרוב אליו. מה? כל שכל, כל השכל זה אותה מדרגה? של החכמים. זה מה שאני אומר. גם אתה, כשאתה מחובר לשכל, אתה לא מחובר אל כל השכל. גם לשכל יש רגליים. אתה אומר, יש רגליים לדבר. למשל, להסביר לך משהו, משתמשים במשל. הכוזרי פעמיים משתמש במשל מלך הודו. צריך עכשיו סיפורים על מלך הודו, באמת. כן, מלך הודו, משל למלך הודו וכו'. אני צריך עכשיו משל. רבי יעקב מדובנה, משלים. המשלים של המגיד מדובנה. שלמה המלך כתב ספר משלי. מה אתה צריך? אם הם היו אומרים לנו את אותם הדברים בצורה מופשטת, שכלית, גמורה, לא היינו מבינים בכלל מה הם רוצים. אז היו צריכים לתת לשכל רגליים. מה זה רגליים? דברים שקרובים למציאות שלנו. אתה תראה הרבה במדרשים של חז"ל. משל למלך שהיה לו בן, והבן הכעיס את אביו. תגיד. זה דברים שקרובים אליך. זה ממחיש לך מתוך מציאות הידוע לך. אז זה רגליים לשכל. הווה מתאבק. אז לכן, תגיד מה אני צריך עכשיו את כל המשלים ואת כל הסיפורים של החכמים ואת כל הגדות וכל המדרשים? מה זה כל הדברים האלה? הווה מתאבק באפר רגליהם. בעיניך זה נראה שזה סיפור וזה ענייני. משם אתה תקלוט את החוכמה שלהם. תבין את המשל, בסוף תזכה אפילו להבין את הנמשל. אמנם זה מאוד קשה. אבל המשל כבר נותן לך מושג. אכן חכמים הרבה השתמשו בדברים האלה. כי הם ידעו שכדי לקרב את האדם, את השכל, אל האדם, חייבים להשתמש במשל. שלפעמים מישהו נותן לך משל טוב, זה שווה מיליון הסברים. ונתן לך את המשל הנכון. אז מי התפסת? כן. בלי שכל. עם שכל בוודאי גם רגשות. נכון. זה מתקשר לצד הרגשי. עיקר אהבה היא כמובן לא רגשית. ודאי שעיקר אהבה היא לא רגשית. משל, למה הדבר דומה? לאחד שאהב את אשתו כי היא הייתה מאוד יפה כשהייתה בחורה. אבל עכשיו היא בת 80. נו, והבעל הזה אוהב את אשתו? מצד האמת, הוא אוהב אותה יותר. כי אהבה שאינה תלויה בדבר. ולא זה מגש. שקר החן ועבל היופי, ישעירת השם היא תתעלם. נכון. עיקר אהבה. ההתרגשות, התעוררות הרגש, זה התירוץ שהקדוש ברוך הוא משתמש כדי לעורר את האדם. אבל העיקר זה לא זה. והאדם ידע את חווה אשתו. העמקת האהבה היא בהכרה, לא ברגש. רגש זמני. היום מתרגש, מחר לא מתרגש. זה חשוב. אי אפשר להגיד שאין מקום לרגש. ודאי יש מקום לרגש. עובדה שיש לנו רגש. אבל זה לא בנוי כמי שצריך להוביל, וזה לא העיקר. אז זה צריך להיות כפוף לשכל. ולכן יש הרבה אנשים שנכנסים למשברים. למה? כי הם פועלים על פי הרגש. אני לא יודע מה שקורה לי. אתמול אהבתי אותה, אהבה. והיום אני לא מרגיש. אתה לא מרגיש? השאלה אם אתה יודע. כן, היא אישה טובה, יש לה מידות טובות, אשת חיל מי ימצא. מתי שלמה המלך כתב שקר החן ועבר ליופי?
עלי משום.
מה?
עלי משום.
בסוף.
למד בית, פרק למד בית,
למה הוא כתב את זה בסוף? כשאחר שאתה גילית מה זה אשת חיל, אתה תבוא ותגיד, אתם חושבים שהאהבה שלי היא תלויה ביופי ובחן. בהתחלה ברור, בחור, בחורה, חן ויופי. ככה זה עובד. אבל זה פטנט של הקדוש ברוך. כי בהתחלה הרי אתה לא מכיר את הבן אדם. מה אתה תכיר את הבן אדם תוך חודש? אתה כבר מבין את נשמתו, את זה? כך בערך 30-40 שנה. גם לא, אומר יזידיה. גם לא. נכון. לוקח המון זמן להכיר בן אדם. בערך 40 שנה. אין אדם עומד על דעת רבו עד 40 שנה. לוקח 40 שנה לתפוס. מי הרב, מה שיטתו, מה חוכמתו, כמה הוא גדול, כמה הוא מבין, כמה הוא בקיא וכו'. אותו דבר, בעל את אשתו. אז איך החלטה להתחתן תוך חודש? כי הקדוש ברוך הוא יש לו פטנטים. הוא משתמש ברגש כתירוץ. אבל אחר כך, הצלחה זה מה? שזה והאדם ידע את חווה אשתו. ידע, ידע, הכיר, הבין, התבונן, ראה את סוד ההשגחה. איך הקדוש ברוך הוא זימן לי אישה שכל כך מתאימה לי? אני לא הייתי מוצא אישה כזאת. אבל אתה התחתנת. אני התחתנתי. אתה חושב שחשבתי על זה? אני לא חשבתי על זה. אבל איך הוא חשב על זה? יש לה בדיוק את המידות שאין לי, ובדיוק משלימה אותי, איזה כנגדו, וכו'. ואנחנו משלים אחד את השני, כי אנחנו כל כך שונים, הפוכים אחד מן השני, בדיוק הפוך. איך הוא חשב על זה? בא השכל, וגורם לאהבת אמת. זה אהבה אמיתית. אהבה אמיתית, זה כמו אהבת התורה. פעם ראשונה אתה נכנס, שומע שיעור מעניין. וואי, חשבתי שהתורה זה משעמם. נרדמים. לא נכון. ההוא שמע סיפר סיפורים יפים. נחמד, אולי אני אבוא פעם נוספת. פעם נוספת. עוד סיפורים מעניינים. פעם שלישית. בכלל הם נראים חכמים ולא טיפשים פה. זה מעניין. אחר כך, מתחיל ללמוד גמרא. עבודה מפרכת, אם הייתי יודע, לא הייתי נכנס לזה. כן, אבל אתה כבר בזה. זהו. אתה בפנים. כי עכשיו זה אהבה מתוך הכר. מתוך ידיע. עכשיו, זה לא אומר שאין מקום לרגש. יש. אבל הוא תחת שליטה. גם אם יום אחד הרגש לא בוער כתנור, זה מצב רוח, אדם, יום אחד מתלהב, יום שני נרדם, יום שלישי לא מעניין, יום רביעי כן בסדר. וידוע, הרגש הוא כל הזמן משתנה. זה כוחו של רגש, להשתנות. ממשיך המהר"ל ואומר, והנה יוסף בן יועזר היה מלמד ומזהיר את האדם בתיקון ביתו. שיהיה ביתו בית בית חוכמה, ויהיו בביתו חכמים, ודבר זה ראוי לביתו, כי ראוי שיהיה ביתו דומה לבית שהוא הגוף. כל הזמן המהר"ל יחזור על הדבר הזה. גופו של אדם זה ביתו. בית למה? לנשמתו, לשכלו. כי הגוף של אדם מקבל גם כן השכל, והוא שורה בו ונמצא בו. ולפיכך, אם האדם רוצה לתקן שיהיה ביתו כאשר ראוי, יהיה ביתו בית ועד לחכמים, ויהיה מתאבק באפר רגליהם, וישתה בצמא דבריהם, כי כל אלו דברים נמצאים גם כן בשכל, שהוא נבדל מן האדם. רק שיש אל השכל מציאות עם האדם. נבדל? אבל נמצא איתו. כנגד זה יהיה מתאבק באפר רגליהם, שדבר זה מורה על שהוא נבדל התלמיד חכם שהוא השכל, רק שיש עמו הקשר מציאות, כי נמצא תלמיד חכם בביתו. זה כל העניין. וזהו הקשר מציאות בלבד, שנמצא עמו, אבל לא עירוב וחיבור לגמרי. זה לא תחשוב שאתה שווה. ובזה הכל נמשך כפי מה שנמצא השכל עם האדם, כמו שביארנו. כלומר, מה שקורה באדם באופן טבעי, שיש לו שכל שגר בגופו, ואף על פי כן השכל והגוף נבדלים זה מזה, ואם כל זה קשורים זה לזה, כך יהיה האדם עם החכמים שהוא קשור אליהם, ומתאבק באף הרגליהם, ומחובר אליהם. ועם כל זה, נבדלים. ובזה הכל נמשך כפי מה שנמצא השכל עם האדם כמו שביארנו, ומפני כי השכל משלים את האדם, לכך ישתה גם כן בצמא דבריהם, כי זה מורה שמקבל השלמה מן התלמיד חכם, ודבר זה ראוי להביד. כן. פה כתוב לחכמים. זאת אומרת, זה נוגע ואינו נוגע. זה בדיוק הכוח של המדרגות העליונות, שהן מושכות כלפי מעלה את המדרגות שמתחתיהן. אבל זה שהמדרגה העליונה מושכת את המדרגה שמתחתיה, אז זה אומר שהמדרגה שמתחתיה היא קשורה למדרגה שמעליה. אבל היא אף פעם לא באה במקומה. המדרגה העליונה תמיד עליונה לעומת המדרגה שמתחתיה. ישראל קשור ללוי, שקשור לכהן. כהן נשאר כהן, לוי נשאר לוי, וישראל נשאר ישראל. מה? האם היא צריכה משהו? ודאי. היא צריכה להשפיע. כוחה של מדרגה עליונה זה בכוח השפעתה. זה זכות קיומה. יותר ממה שהעגל רוצה לנוק, הפרה רוצה להניק. טוב הוא מטיב. מי שטוב, מטיב. מי שאינו מטיב, אז הוא לא טוב. חכם, זה מי שמלמד חוכמה. זה מי שנותן חוכמה. אם הוא לא, אז איפה חוכמתו? טוב. אביה, תודה רבה.